כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos Oshan Shuoi Olo Ozo Vadati Beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי ערב, ראש חודש סיוון, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. חפתת באייר תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף קוף חף ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM, ב-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב ראש חודש סיוון, תשע"ז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. נהוג אלמה, נוהג העולם להתפלל לתפילה שהביא שלה קדוש, מספר ישן תפילת אבות על בנים. ויש אומרים שמקורה כפי הנראה מרבי שבתאי סופר, מחבר הסידור המדוקדק. וזה לשונו. ויותר צריך להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם וכל צורכיהם וזיווגם, מהשם יצא הדבר. ולבי אומר שעת רצון לתפילה הזו בערב ראש חודש סיוון, הוא החודש שבו ניתנה התורה, ואז נקראים בנים להשם אלוקינו. וראוי להישב בתענית ביום ההוא, הוא ואשתו, והתעוררו בתשובה והתקנו כל ענייני הבית, איסור ויתר, ותומה וטהרה וכל העניינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים, ואם אפשר לבעל להתענות, אז מה טוב ומה נעים. ועל כל פנים תהיה תענית גמורה, ככל דיני תענית ציבור. כותב המשנה ברורה בסימן ממזיין, סעיף קטן יוד, וזה לשונו, ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם, שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות, ויכוון מאוד בברכת האהבה רבה ובברכת התורה בשעה שאומרים, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וכן כשאומר, באובה לציון, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. רבינו החזון איש כתב נוסח תפילה לאם למען בנה בברכת שמה קולנו, וזה לשונו בקובץ אגרות. יהי רצון לפניך השם אלוקי ולוקי אבותי שתרחם על בני, ופה יגיד את שמו, ותהפוך את לבבו לאהבה ולירא שמך, ולשקוד בתורתך הקדושה, ותסיר מלפניו כל הסיבות המונעות אותו משקידת תורתך הקדושה, ותכין את כל הסיבות המביאות לתורתך הקדושה, כי אתה שומע תפילת כל פה וגומר. בשמחה ובטוב ליבב, בערב ראש חודש, בו קיבל עם ישראל לתורתו תורת אמת, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול, יום רביעי, למדנו את דף קכ"ב ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האם ארץ ישראל התחלקה לשבטים או לאנשים ומניין? והתשובה לשבטים שנאמר בין רב למעט. שאלה שנייה, במה שונה החלוקה בעולם הבא מהחלוקה בעולם הזה? והתשובה, לעתיד לבוא כל אחד מקבל בער, בשפלה ובעמק. שאלה שלישית, כשתתחלק ארץ ישראל י"ג חלקים, מי ייטול את החלק הנוסף? התשובה, הנשיא. שאלה רביעית, מה הדין בסתם ואחר כך מחלוקת? התשובה, אין הלכה כסתם, אבל אם המחלוקת מיד אחרי הסתם, יש לו לפחות דין של רבים. שאלה חמישית, למה כוונת המשנה באומרה שהבן והבת שווים בנחלה? התשובה, שיורשים גם בנכסי האם. והשאלה האחרונה, במה שונה דין הבן והבת בנכסי האב לנכסי האם? והתשובה, שהבן נוטל פי שניים רק בנכסי אביו, ושהבת ניזונת רק מנכסי האב. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בשיעור דפינו היומי אתמול, בדף קכ"ב של מסכת בבא בתרא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע. ערב ראש חודש סיוון, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. חפתת באייר תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי דף קכ"ג ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף חף בית עמוד בית, שתי שורות לפני סוף הדף. מן המילים תנו רבנן, לתת לו פי שניים, פי שניים כאחד. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הגמרא מביאה ברייתא, מבארת כיצד משערים פי שניים של חלק בכורה. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בפרשת ירושת הבכור, ספר דברים, פרק כ"א, פסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. מה שאמר הפסוק פי שניים, פירושו פי שניים, שני חלקים, שכל אחד מהם הוא כאחד, כחלק של אחד האחים. דהיינו שאם היו חמישה אחים, מחלקים את הנכסים לשישה חלקים והבכור נוטה לשניים. מברר את הברייתא את הדרשה ושואלת, אתה אומר שפירוש הפסוק הוא שהבכור מקבל פי שניים כאחד? או אינו, אולי זה לא כך, אלא הבכור מקבל פי שניים, שני חלקים בכל הנכסים כולם, שבכל מקרה נוטה לבכור שני שליש מכל הנכסים, ואף אם יש לו כמה אחים יחלקו כולם בשליש הנותר. והיד רמה כותב שהברייתא הייתה צריכה לומר שיהיה נוטל פי שניים בכולן, כלומר בכל האחים, שיטול פי שניים מירושת כל האחים יחד. אבל כיוון שסתם לשון פי שניים לא משמע על כל החלקים אלא על חלק אחד, לכן הקטע הברייתא לשון כל הנכסים. משיבה ברייתא ואומרת, ודינו, הדעת נותנת שהבכור יקבל פי שניים רק כנגד חלק של אחד האחים ולא כנגד כולם. שהרי דין זה של ירושת פי שניים בבכור הוא בין אם חלקו בירושה הוא רק עם אח אחד, ובין אם חלקו בירושה הוא עם חמישה אחים נוספים. יש ללמוד זה מזה. מה באופן שחלקו בירושה הוא עם אף אחד, הבכור מקבל פי שניים כנגד אחד, כך הדין אף שמקבל חלקו וחולק בירושה עם חמישה אחים נוספים, מקבל הבכור פי שניים רק כנגד אחד מן האחים ולא פי שניים מכולם. מנסה הברייתא לדחות את הסברה הזו ואומרת, או כלך לדרך זו, שמה תלך בדרשה הזו בדרך אחרת ותדרוש כך. הרי חלקו של הבכור הוא בין כשיורש עם אחד ובין עם חלקו עם חמישה, אם כן יש לדם אותם כך. מה באופן שחלקו עם אחד מקבל הבכור פי שניים בכל הנכסים? שהרי מחלקים את הנכסים לשלושה, והבכור מקבל שני שליש ואחיו מקבל שליש, אף באופן שחלקו של הבכור הוא עם חמישה, יקבל הבכור פי שניים בכל הנכסים, דהיינו שני שליש מכל הנכסים וחמשת אחיו יתחלקו בשליש הנותר. דוחה הברייתא ואומרת, תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק הקודם, ספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. הרי לכאורה הפסוק הזה מיותר, כי בפסוק שאחריו כתוב, שהבכור נוטל פי שניים, כנאמר, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. אלא ודאי מכך שכתבה התורה ביום הנחילו את בניו, ותלתה את עיקר הירושה באחים ולא בבכור. יש ללמוד שהתורה ריבתה נחלה אצל אחין. באה התורה ללמד שיש אופנים שרוב הירושה מגיעה ליד האחים הפשוטים, ולא ליד הבכור, דהיינו, כשיש לבכור שלושה אחים או יותר. ובאופן כזה, שיש לבכור שלושה אחים, מחלקים את הירושה לחמישה חלקים, ומקבל לבכור שתי חמישיות, ושלושת אחיו שלוש חמישיות. אמנם אם היו לבכור שני אחים, היו מחלקים את הירושה לארבעה חלקים, והבכור נוטל שני חלקים, שזה חצי הירושה, ושני האחים נוטלים את שני החלקים הנותרים. אם כן, זה בא ללמד שאין הבכור נוטל פי שניים מכל הנכסים, שאם כן לעולם רוב הירושה מגיעה לידי הבכור. הרי מדרשה זו מוכח, שאין עליך לדון כלשון האחרון שהבכור מקבל פי שניים בכל הנכסים, אלא כלשון הראשון שהבכור מקבל פי שניים מאחד האחים. ומביאה הברייתא ראיה נוספת לדין הזה, ואומר, יש ללמוד את הדבר הזה מפסוק נוסף בספר דברי הימים א', פרק ה', פסוק א'. ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתייחס לבכורה. כלומר, ראובן הוא הבכור וכיוון שחילל את יצועי אביו, נהנש וניתנה בכורתו ליוסף. ולא שהתייחס יוסף לגמרי להיות בכור, אלא רק לעניין נטילת שני חלקים בירושה כמו בכור. ספר בראשית פרק ל"ה פסוק כ"ב נאמר, וילך ראובן וישכב את בילה פילגש אביו, וכותב שם רש"י על פי דברי הגמרא במסכת שבת דף נ"ה עמוד ב', שמתוך שבלבל משכבו של אביו, מעלה עליו הכתוב כאילו שחווה. ולמה בלבל וחילל יצואיו? מפני שכשמתה רחל, נטל יעקב מיטתו שהייתה נתונה באוהל רחל, תמיד, ונתנה באוהל בילה, בא ראובן וטבע עילבון אמו, ובלבל את משכבו. כותב המלבין בספר דברי הימים על דרך הדרש, שהאבות עצמם היו מסופקים עם דינם כבן נוח או כישראל. אם היה להם דין ישראל, מגיעה הבכורה ליוסף, כי קידושי רחל שקדשה יעקב בכסף בשכר עבודה, ק שקדמו לקידושי לאה ונישואי לאה, שהייתה אחות אשתו, היו שלא כדין. אבל אם היו כדין בן נוח שאין נוהג בהם קידושי כסף, אז קידושי לאה היו קודמים ומגיעה הבכורה לראובן. ועל ידי שחילל יצואי אביו, שאין לו תקנה רק כפי דין ישראל, שבדין ישראל פילגש אביו מותרת, כי נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו הוא הדין לפילגש אביו, שהיא בלא קידושין, ולכן הייתה זו תקנתו, מה שלקחו ממנו הבכורה, להורות שהם נידונים בדין ישראל, ולא חטא באשת אביו. שאלת השאלה הרי לכמן במשנה בדף קכ"ו עמוד ב' נאמר, האומר בני הבכור לא ייטול פי שניים, לא אמר כלום, אז איך העביר יעקב את הבכורה מראובן? מבאר התורה תמימה בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, על פי מה שכתב הרמב"ן, שהדין הזה שאי אפשר להעביר את הבכורה נוהג רק בחיי הבכור, אבל אם מת הבכור בחיי אביו, אם רצה הזקן יכול לומר בני זה יירש כך ויורשי בני הבכור ירשו כך. ואינו עובר בלב במה שאינו נותן ליורשי בנו הבכור כפליים בירושה. כיוון שהדין הזה נלמד מהפסוק, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. ולא מצינו שנאמר בתורה על פני אלא בחיי האדם, כמו שנאמר על פני אהרון אביהם, וכן על פני תרח. דברי הרמב"ן הללו הובאו להלכה בקצות החושן סימן רפ"א סעיף קטן ד'. לפי זה הוסיף לחדש התורה תמימה שגם אם הבכור חי, יכול אביו לומר שלאחר מיתת הבכור לא יקבלו בניו פי שניים. וזה הטעם גם אצל יעקב אבינו, שהרי מה שנטל יעקב את הבכורה, לא היה זה מראובן עצמו ליוסף עצמו, שהרי ראובן ויוסף לא נכנסו לארץ, אלא מבני ראובן לבני יוסף. באופן זה, אין איסור. ממשיכה הברייתא בהוכחה ואומרת ואומר, שם בספר דברי הימים, כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף. יהודה גבר על אחיו, כמו שנאמר גור אריה יהודה, ולנגיד, כלומר המלוכה תהיה ממנו מזרו, אבל הבכורה בירושה תהיה ליוסף. כך מפרש רש"י. יש לדרוש שבפסוקים אלו נאמרה לשון בכורה ליוסף, וכן נאמרה לשון בכורה לדורות. שנאמר, ספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, לא משפט הבכורה. מה לגבי בכורה אמורה ליוסף הכוונה שקיבל פי שניים כאחד מן האחים? כפי שהגמרא תפרש בהמשך, אף בכורה אמורה לדורות, היינו שיקבל הבכור פי שניים כאחד, ולא פי שניים בכל הנכסים. ואומר, מביאה הגמרא הוכחה נוספת, בברכת יעקב ליוסף בספר בראשית פרק ממחת פסוק כ"ב נאמר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, חלק אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, וכי בחרבו ובקשתו לקח, ולא כבר נאמר בספר תהילים ממדלת, כי לא וקשתי אבטח וחרבי לא תשייני, אלא חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשה. והגמרא בהמשך תבאר איך זה מוכח מהפסוק הזה. תברר את הגמרא מה לומדת הברייתא מכל הפסוקים שהובאו בה, מהי ואומר, מה זה שאמרה הברייתא ואומר ובני ראובן בכור ישראל, כלומר מדוע הוצרכה הברייתא לראיה נוספת ולא היה די לה לברייתא, ומה שהוכיחה מהפסוק, והיה ביום הנחילו את בניו. משיבה הגמרא כך היא כוונת הברייתא, וכי תימא אם תאמר שיש לדחות הראיה מהפסוק והיה ביום הנחילו, כיוון דאי הפסוק הזה לחדר רבי יוחנן בן ברוקה ודעתה, זה בא ללמד את דינו של רבי יוחנן בן ברוקה. מה אומר דינו של רבי יוחנן בן ברוקה? האומר על בן אחד מבניו שירש את כל נכסיו, דבריו חלים. גם מבואר לכמן בדף קופלה מדמוד א', והוא לומד זאת מהפסוק הזה. לכן אומרת הברייתא תשמע, בואו שמע דין זה, מהפסוק ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור, ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף. וכשם שבכורתו הנאמר ביוסף הכוונה שקיבל פי שניים מכל אחד מהאחים, אף מה שנאמר לגבי בכור לא משפט הבכורה, הכוונה שיטול פי שניים מכל אחד מהאחים ולא פי שניים בכל הנכסים. שאלת השאלה הרי במסכת בבא קמא דף ב' עמוד ב' נאמר שאין למדים דברי תורה מדברי קבלה, לא לומדים דברי תורה מנביאים וכתובים, אז איך אפשר ללמוד את הפסוק בתורה בעניין הבכורה ממה שנאמר בספר דברי הימים? תרץ הרשב"ם שהדבר הזה אינו אלא גילוי על דבר שאיננו יודעים את ביאורו, הוא לא מלמד דבר הלכה חדש, ואת זה כן לומדים מדברי קבלה. דהיינו, הכתוב מלמד רק מהו החלק בכורה. על זה המשיכה הברייתא ואמרה, וכי תימא, ואם עדיין תקשב ותאמר, שלשון בכורה שנאמרה בפרשת בכור מלשון בכורתו שנאמרה אצל יוסף לא גמרינן, אי אפשר ללמוד כיוון שאין זו אותה לשון ממש, תשמע בואו שמע ראיה מהפסוק והבכורה ליוסף. וכשם שבלשון זו הכוונה שיוסף קיבל פי שניים מאחד האחים, כך בלשון בכורה אמורה בבכור רגיל הכוונה שיקבל פי שניים מאחד האחים. וסיימה על זה בברייתא, וכי תימא אם עדיין תקשב ותאמר יוסף גופה יוסף עצמו, ממאי דפי שניים כאחד אבא, מניין שהוא קיבל פי שניים כנגד אחד מהאחים ולא כנגד כולם, תשמע, בואו שמע ראיה מהפסוק, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, והיינו שקיבל יוסף רק חלק אחד נוסף, על שאר האחים. אמר לי רב פאפה לאביי, מה כשרב פאפה לאביי, מניין שיוסף קיבל מחמת בכורתו חלק כנגד אחד האחים? אם השם הנאמר שקיבל פחות מכך, כגון דיקלה באלמה, עץ דקל אחד או קרקע מועטת, שאוסיף לו יעקב בשל בכורתו, ולא חלק שלם כשיהיו חלק אחד האחים. אמר לי, השיב לו אביי, עליך אמר קראה, כדי שלא תאמר כך, נאמר בפסוק בספר בראשית, פרק ממחת פסוק ה', אפרים ומנשה כי ראובן ושימון יהיו לי, כלומר, אפרים ומנשה שהם בניו של יוסף, כל אחד מהם יקבל חלק בפני עצמו כשאר השבטים, הרי שיוסף קיבל פי שניים מכל אחד מהאחים. שערי מסקנת הגמרא לעיל בדף קוף חב ב' עמוד א', שארץ ישראל נתחלקה לשבטים, כלומר ל-12 חלקים שווים. כיוון שמנשה ואפרים כל אחד מהם קיבל חלק, נמצא שיוסף נטל פי שניים כנגד חלק אחד של האחים. והטעם שלא הביאו בברייתא את הפסוק אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, כדי ללמד שיוסף קיבל פי שניים כאחד, משום שהיה פשוט לטענה שהפסוק ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, הוא על הנאמר קודם לכן כראובן ושמעון יהיו לי. אגב, שהובא בברייתא שיעקב העביר את הבכורה מראובן ליוסף, מבארת הגמרא את העניין הזה. באי מני שאל ממנו רבי חלבו מרבי שמואל בר נחמני, מה ראה יעקב שנטל את הבכורה מראובן ונתנה ליוסף? והגמרא מיד תמאה על שאלתו שרבי חלבו, מה ראה יעקב שנטל את הבכורה מראובן? הרי הוא וחללו יצועי אביו כתיב. כך בספר דברי הימים א' פרק א' פסוק א', כלומר הרי הטעם מפורש בפסוק, שנאמר ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור, ובחללו יצועי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה, שכיוון שחילל יצועי אביו, העביר ממנו את הבכורה, אז מה שאלתו של רבי חלבו? אומרת הגמרא אל העיקר שאלת רבי חלבו היא בסיום דבריו, כלומר מה ראה יעקב שנתנה את הבכורה דווקא ליוסף ולא לבן אחר? השיב לו רבי שמואל בר נחמני, אמשול לך משל ובזה תבואר התשובה לשאלתך. אמשול לך משל למה הדבר דומה לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו. לימים לאחר זמן העשיר אותו יתום, ואמר בליבו, העני הוא לבעל הבית מנחסי. והנמשל, יוסף נמשל לבעל הבית ויעקב נמשל ליתום שיוסף פרנס את יעקב במצרים. שנאמר בספר בראשית פרק ממזיין פסוק י' ב' ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו, ואת כל בית אביו לחם לפי עטף. וכשחילל ראובן את יצועי אביו, נענש שנטלה בכורתו. וכביכול, השיר ממנה יעקב, שהייתה לו מתנה חשובה זו שיכול לתנה למי שירצה, והחזיר טובה ליוסף ונתן לו את הבכורה. ולכאורה קשה, הרי במשל, השיר היתום רק לאחר שפרנסו בעל הבית, ואילו בנמשל, הייתה הבכורה ביד יעקב, קודם שחילקל לו יוסף במצרים, שהרי ראובן בלבל את יצועי אביו קודם שירדו למצרים. תרץ המערשה שכיוון שכל אותו זמן היה יעקב סבור שיוסף מת, ואף על פי כן לא נתן את הבכורה לאחד מבניו, הרי זו ראיה שלא הייתה כוונתו לתת את הבכורה אלא סמוך למיטתו, והרי זה כאילו אינה ברשותו עד אותו זמן. ממילא יש להחשיב זאת, כאילו בזמן שחילקלו יוסף, לא הייתה הבכורה ברשותו, ורק אחר כך סמוך למיטתו כשרצה לתנה לאחד מבניו, הרי זה כאילו העשיר ונתנה ליוסף. דוחה רבי חלבו את תשובתו של רבי שמואל בר נחמני. אמר לי, אומר לו רבי חלבו לרבי שמואל ולדבריך, אילב דחתה ראובן לא מהני לי ליוסף ולא מדעם? וכי אם ראובן לא היה חוטא ולא הייתה הבכורה ביד יעקב, האם יעקב לא היה מהנה את יוסף כלום על שפירנסו? וכוונת רבי חלבו להקשות שלפי מה שפירש רבי שמואל בר נחמני, נמצא שיעקב לא נתן ליוסף מנכסיו כלום, אלא רק הוסיף לו ממה שלקח מנכסי הבנים ונתן לו את חלק ראובן. ורק כדי להודות לו על כך שפירנסו, היה צריך יעקב לגמול לו טובה משל עצמו ולא משל אחרים. אלא ודאי שעל מה שיוסף פרנסו במצרים גמל לו יעקב טובה אחרת משל עצמו, כמפורש בפסוקים, שיעקב העדיפו על שאר האחים שבירך אותו מאל אביך ויעזרקה וגומר, וכן תיינה לראש יוסף ולקודקוד נסיר רחב, וכן בירך את בניו שלא ישלוט בהם עין הרע, שאמר על מנשה ואפרים ויתגול הרוב בקרב הארץ. ואם כן, מה שנתן יעקב את בכורת ראובן ליוסף ודאי הוא מטעם אחר ולא מטעם שפרנסו יוסף במצרים. אלא רבי חלבו מיישב את שאלתו באופן אחר. אומר רבי חלבו לרבי שמואל, אלא רבי יונתן רבך לא כך אמר כמו שאתה מפרש, אלא אמר כך, ראויה אתה בכורה לצאת מרחל, כלומר שתילד רחל את יוסף לפני שתלד לאה את ראובן. לכתיב נאמר בספר בראשית פרק למדזיין פסוק ב', אלה תולדות יעקב יוסף. משמע שעיקר תולדות יעקב הוא יוסף, והוא היה ראוי להיות הבכור. אלא שקדמתה לאה להינשא ליעקב ולדת את בכורו. ואיך היא קדמתה לאה? ברחמים, בתפילה. אף על פי כן מתוך צניעות שהייתה בה ברחל, החזירה הקדוש ברוך הוא לה, שיוסף יהיה הבכור. מבררת הגמרא את דברי רבי יונתן ושואלת, מהי כדמתה לאה ברחמים? מה כוונתו בזה שאמר שכדמתה לאה ברחמים? משיבה הגמרא דכתיב נאמר בספר בראשית פרק כ"ט פסוק י"ז, ועיני לאה רכות. יש לברר מהי רכות, מה הפירוש הלשון רכות, אילי מה אם נאמר רכות ממש, שהיו עיני הרגילות לדמוע, ומפני כך היו רכות, וכי אפשר לומר כך. והרי אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב, דכתיב כשהכניס נוח את בעלי החיים לתיבה בספר בראשית פרק ז' פסוק ח', נאמר שם מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. ולא הזכירה התורה לשון טמאה כדי לא לדבר בלשון מגונה, אלא כתבה בלשון נקייה, איננה טהורה. וכי ייתכן שבגנות צדיקים דיבר הכתוב שיאמר הכתוב לשון גנאי, עליה אימנו שהייתה צדקת? ורקות העיניים גנאי גדול הוא לאישה, שהנושא אישה צריך לבדוק בעיניה, כמו שאמרו במסכת תענית דף כ"ד עמוד א', קלה שעיניה יפות, אין כל גופה צריך בדיקה, כך מסביר המהרש"א. וכן נאמר במסכת פסחים דף ג' עמוד א', אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. שהרי המילים אשר איננה טהורה הן 13 אותיות, ויכלה התורה לכתוב הטמאה שהן 5 אותיות. ולמרות שבכמה מקומות אמרה התורה לשון טמא, מבארת שם הגמרא שעדיפה לשון קצרה מלשון נקייה. וכותב רש"י, שמכל מקום שינתה התורה במקום אחד כדי ללמדנו, שבמקום שהלשונות שוות יש לחזר אחר לשון נקייה. אז אם כן שואלת הגמרא, מה זה הלשון עיני הרכות? אלא אמר רבי אלעזר, מה שרוצה הגמרא עכשיו לבאר ש... כדמה לאה את רחל ברחמים, אינו לפי ביורו של רבי אלעזר, אלא לפי ביורו של רב לקמן. מה שאמר הכתוב עיני לאה רכות, לומר שמתנותיה ארוכות, שהמתנות שזכתה להם הן גדולות, שמבנה לוי יצאו כהנים ולוויים, ומבנה יהודה יצאו מלכים. רב אמר לעולם רכות ממש מרוב בכי, ודבר זה לא גנאי אולה, אלא שבח אולה. ומבאר רב את השבח שבדבר שהייתה לאה שומעת, כשהייתה עוברת על פרשת דרכים, בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה והם יעקב ועשיו, ושתי בנות יש לו ללבן והם רחל ולאה. גדולה שהיא לאה תינשא לגדול לעין ולעשיו, קטנה שהיא רחל תינשא לקטן ליעקב. והייתה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת, לאה יושבת על פרשת דרכים ושואלת את העוברים ושווים, עשיו הגדול מה מעשיו? אמרו לה איש רע, הוא מלסתם את הבריות, גוזל את הבריות. ועוד הייתה לאה שואלת, יעקב הקטן מה מעשיו? היו אומרים לה איש תם יושב אוהלים. והייתה בוכה על שטיפול בחלקו של עשיו הרשע, עד שנשרו ריסי עיניה. על זה אמר רבי יונתן, שלאה ביקשה רחמים להינשא ליעקב, ולכן זכתה להקדים ולהינשא ליעקב לפני רחל. ויהיה הגמרא ראיה מפסוק נוסף שלאה זכתה לבכורה, מחמת שביקשה רחמים שלא תיפול לידי עשיו. אומרת הגמרא והיינו דכתיב בספר בראשית פרק כ"ט פסוק למד א', והיה רשם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל הכרה. יש לברר מהי שנואה. אילי מה אם נאמר שהייתה לאה שנואה ממש, וכי אפשר לומר כן, והרי בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב, אלא כתבה התורה, הבהמה אשר איננה טהורה, בגנות צדיקים דיבר הכתוב? אלא כך כוונת הפסוק, ראה הקדוש ברוך הוא ששנואים מעשה עשיו בפניה, לכן ויפתח את רחמה, וילדה את הבכור ליעקב. לכאורה יש להקשות, נראה שהגמרא משנה את משמעות הפסוק, שהרי לשון הפסוק שהייתה לאה שנואה, ולדברי הגמרא כנראה שפירוש הפסוק, והיה רשם כי שנואה לאה שהיו מעשי עשיו שנואים בעיניה. תרץ הדרך הישר שכך פירוש הגמרא, שכיוון שהייתה בוכה שנשרו ריסי עיניה, הייתה שנואה לעשיו עד שגם הוא לא רצה כבר לקחתה לאישה. וזהו שאמרו והיה רשם כשנואים מעשי עשיו בעיניה, עד שגרמה לעצמה שתהיה שנואה בעיני עשיו. יד ויפתח השם את רחמה, אבל בעיני יעקב לא הייתה שנואה. ממשיכה הגמרא לברר את דרשתו של רבי יונתן ושואלת, ומהי, מה כוונת רבי יונתן במה שאמר, צניעות הייתה בה ברחל? משיבה הגמרא דכתיב בספר בראשית פרק כ"ט פסוק י"ב, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. ויש להקשות ולא יעקב בן אחות אביה הוא, שהרי היה בן רבקה אחות לבן, ומדוע אמר לה שהוא אחי אביה? אלא כך היה המעשה. אמר לה יעקב לרחל, מן סבת לי, האם ברצונך להינשא לי? אמרה להין, כן, מי הוא, אבל אבא רמאה הוא ולא יכלת לי, אבי רמאי הוא ולא תוכל לו. אמר לה, מהי רמאות, אי לאיזה רמאות כוונתך? אמרה לי, איית לאחת הדקשישה מיני, יש לי אחות שמבוגרת ממני, ולא מנסבה לי מכמה, ולא יסיעני אבי לפניה, אלא ירמה אותך, ויסיע את אחותי המבוגרת לך. אמר לה יעקב, אחיו אני ברמאות. וזהו שאמר יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, כלומר אחיו הוא ברמאות. ממשיכה הגמרא, אמרה לרחל ליעקב, ומשר אלה הוא לצדיק אלה סגויה ברמאותה, וכי מותר לצדיקים לנהוג ברמאות, אמר לה יעקב, אין, כן, ככתוב בפסוק בספר שמואל ב', פרק חב ב' פסוק זך, אם נבר תתעבר, ואם יקש תתפל, אם איש נקי ובר ליבב תתנהג בברירות וביושר, ואם יקש ההולך בדרך הכלכלה, גם אתה תנהג עמו בעקמומיות. מה עשה יעקב כדי שלא ירמה אותו לבן? מסר לה לרחל סימנין, כשתיכנס איתו לחופה, תאמר לו, וידע שהיא רחל. ושלושה סימנים מסר לה, אומר הריבה, נידה, חלה והדלקת הנר. מספרת הגמרא כי כמאילה לה ללאה, כשהכניס לבן את לאה לחופה במקום רחל, סברה רחל, אשתה מחשפה אחתי. עכשיו תתבייש אחותי שיעקב יגלה שאינה קלתו. מה עשתה רחל? מסרטינו נעלה, מסרה לה ללאה את הסימנים. ראינו דכתיב בספר בראשית פרק חפתת פסוק חפהי, והיא בבוקר והנה היא לאה. מכלל דעד אשתה לב לאה היא? וכי עד הבוקר היא לא הייתה לאה, מדוע הפסוק אומר והיא בבוקר והנה היא לאה? אלא מתוך סימנים שמסר יעקב לרחל ומסרתה ללאה, לא וידע לה עד האיש העתה, לא ידע יעקב עד הבוקר שהיא לאה. וכך נאמר במדרש, כל אותו הלילה כשהיה יעקב קורא לרחל, הייתה היא עונה לו כאילו היא רחל. כשהגיע בבוקר, ראה והנה היא לאה, אמר לה, מה זאת עשית? רמאית בת רמאית. אמרה לו, וכי אתה לא עשית כך? כשהיה אביך קורא לך, כשנכנסת אליו ליטול את ברכתו, ואמר לך, אתה זה בני עשיו, וענית לו, אני. ורמזה לו, כשם שאתה עשית במצוות אמך, וכדי לקבל את ברכות אביך, אף אני עשיתי כך במצוות אבי, וכדי להעמיד ממך שבטים לישראל. ויהיה הגמרא ממרות נוספות בעניין בני יעקב. באי מיני שאל אבא חליפה קרויה, מרבי חייא ברבא. בכללן, כשהכתוב מנה את מספר הבאים למצרים בכללותם, אתה מוצא 70. אתה מוצא 70 נפש, שנאמר בספר בראשית פרק מ"ו פסוק ז', כל הנפש לבית יעקב הבא המצרים, ה-70. בפרטן, כשאתה מונה אותם לפי שמותם המפורטים שם, מפסוקים ח' עד ז', אתה מוצא רק 70 חסר אחד, וכיצד ייתכן הדבר? והחיסרון הוא בבני לאה, שאמר הכתוב שם, אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן הרם, ודינה ביתו כל נפש בניו ובנותיו 33. כשאתה מונה אותם לשמותיהם בפסוקים, תמצא 32. כותב האור החיים על התורה, שעל דרך הפשט אין כאן קושייה, כי כשאמר הכתוב כל הנפש לבית יעקב הבא המצרים ה-70, בכלל זה נמנע גם יעקב אבינו. כשאתה מונה במספרם 69, זה ללא יעקב עצמו. אומרת הגמרא, אמר לה, ישיב לו רבי חייא בר אבא, לאבא חליפה קרויה, תאומה הייתה עם דינה. הייתה תאומה לדינה שירדה גם היא עמם למצרים, והיא הנפש ה-70 שאינה מנויה בשמה. ומניין שהייתה לדינה תאומה, דכתיב בשמות היורדים מצרימה בספר בראשית פרק מ"ו פסוק ט"ו, ואת דינה ביתו. המילה ואת באה לרבות שהייתה לדינה תאומה. שאל אותו אבא חליפה, אלא מעתה, אם כן, כל מי שכתוב בו ואת, הרי שהייתה לו תאומה, אם כן תאומה הייתה גם עם בנימין, דכתיב ואת בנימין אחיו בן אמו, אם הייתה לבנימין תאומה, הרי שירדו יותר מ-70 נפש. רש"י על התורה אומר שלדעת זה שסובר שנולדו תאומות עם כל השבטים, צריך לומר שמתו התאומות קודם ירידתם למצרים, שהרי לא נמנו שמותיהן בפסוקים. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא לאבא חליפה, מרגלית טובה הייתה בידי, טעם יקר בעיניי כמרגלית היה בידי, ולא רציתי לגלותו. והטעם שמתחילה לו, אמר רבי חייא בר אבא לאבא חליפה את התשובה האמיתית, אלא ישיב לו תשובה שאינה נכונה, הייתה כדי לחדדו, שיקשה על התשובה שאינה נכונה, כך אומר הרשב"ם. ואתה מבקש לאבדה ממני, אתה רוצה שאני אגלה אותה לאחרים? אומר הרשב"ם, הוא אמר לו זאת כדי לחבב עליו את הטעם. ומהו הטעם? אחי אמר רבי חמא בר חנינא. כך אמר רבי חמא בר חנינא, נפש ה-70 החסרה במניין השמות, זו יוכבת שהורתה בדרך, שאימה נתעברה בה כשהיו בדרך למצרים, ולידתה הייתה בין החומות בתוך מצרים, שנאמר, ספר במדבר פרק חווה פסוק נונטט, ושם אשת אמרם יוכבד בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים. מדוע הוא צריכה התורה לומר שילדה אותה ללוי במצרים? והרי כבר נאמר שהייתה בת לוי, אלא לומר שרק לידתה הייתה במצרים ואין הורתה במצרים. וכיוון שבשעה שירדו למצרים עדיין לא נולדה, לא הזכירה הכתוב בפירוש במניין 70 נפש. והיא הגמרא שאלה נוספת של רבי חלבו בעניין יעקב ובניו. באי מיני שאל רבי חלבו מרבי שמואל בר נחמני, כתיב נאמר בספר בראשית פרק למד פסוק חפי, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. מה ישנה כי התיילד יוסף? מה היה השינוי בלידתו של יוסף יותר מבלידת שאר השבטים שמחמת שנולד יוסף רצה יעקב לחזור לבית אביו? אמר לי, ישיב לו רבי שמואל בר נחמני, ראה יעקב אבינו ברוח הקודש שאין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף, שנאמר בנבואת עובדיה הנביא על העתיד לבוא, כשיחזיר השם את עם ישראל מהגלות, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש, ודלקו בהם והחלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר, הרי שבית יוסף יהיה הלהבה שתשרוף את בית עשיו, ולכן אף שברח יעקב מעשיו שרצה להורגו, עכשיו כשנולד יוסף לא חשש ממנו יעקב ורצה לחזור לבית אביו. אילו הרשב"א מפרש את הפסוק שם, שהטעם שיעקב חזר אז, היה כיוון שבאותו זמן הסתיימו 7 שנות עבודתו ברחל, ומלאו לו 14 שנים בבית לבן. והעמק דבר פירש על פי פשוטו, משום שעד כה היה ירא יעקב שלא יעקב אותו לבן מלקחת עמו את רחל, בשל כך שלא זכה להוליד ממנה. וירצה להסיעה לאחר. עכשיו, כשילדה רחל, לא חשש יעקב מלצאת. מקשה הגמרא על הכלל הזה שזרע עשיו נמסר רק ביד זרעו של יוסף. הייתי והקשה לו רבי חלבו, הרי כתוב בספר שמואל א' פרק ל' פסוק י' ז' במלחמת צקלג אחר שכבשה עמלק, ונפרט אחרי שנמשך דוד למלכות על ידי שמואל הנביא, רדף אחריו שאול וביקש להורגו, ודוד נמלט לארץ פלישתים, וישב בעיר צקלג, והראה שיצאו דוד וכל אנשיו מצקלג, ובאותו זמן פשטו העמלקים על העיר צקלג ושבו את כל הנשים והטף. ודוד ואנשיו רדפו אחרי העמלקים עיקום, והצילו מידם את הנשים והטף וכן את כל השלל שלקחו. נאמר בהפסוק, ויקם דוד מהנשף עד הערב למחרתם, והרי עמלק הוא נכדו של עשיו, כנאמר בספר בראשית פרק ל"ו פסוק י"ב, ותמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק, ודוד היה משבט יהודה, ועשרה דורות היו מיהודה עד דוד, והילו הם יהודה, פרץ, חצרון, רם, אמינדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי ודוד. ודוד היה משבט יהודה ולא מיוסף, ובכל זאת היכה בה עמלק, הרי לדבריך אין זרו של עשיו נמסר, אלא ביד זרו של יוסף. אמר להישיב לו רבי שמואל, דאקרייך נביאי, לא אקרייך כתובי. מי שלימד אותך נביאים, שם מובא המעשה הזה בתקלג, לא לימד אותך כתובים. דכתיב, נאמר בספר דברי הימים א' פרק י' ב' פסוק רף א', בלכתו אל צקלג נפלו עליו ממנשה עדנה ויוזבד, וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהו וצלתי, ראשי האלפים אשר למנשה. הרי שבני מנשה שהם מזרעו של יוסף עזרו לדוד במלחמה, ולכן נפל עמלק בידו. מה טיב רב יוסף הקשה רב יוסף? הרי הכתוב כשהוא מונה את שמות בני השבטים, הוא אומר בספר דברי הימים א' פרק ד' פסוק מ"ב, ומהם מבני שמעון הלכו להר סעיר אנשים 500, ופלטיה ונעריה ורפיה ועוזיאל בני אישעי בראשם, ויקו את שארית הפליטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה, הרי שמבני שמעון גם נלחמו בעמלק ולא רק מיוסף. אמר רבא בר שילה, אישעי שהוזכר בפסוק אינו מבני שמעון, אלא מבני מנשה עתי, הוא בא מבני מנשה, דכתיב, ובני מנשה חפר ואישעי. ומנשה כידוע היה מיוסף. ויה הגמרא ברייתא, שמחדשת שיש דין בכורה בדברים מסוימים, על אף שהיה מקום לדון אותם כראוי ולא כמוחזק. שנינו במשנה במסכת בכורות דף נ"א עמוד ב', הבכור אינו נוטל פי שניים בראוי כבמוחזק. לא נאמר דין פי שניים של בכורה, אלא בממון שהיה מוחזק ביד האב בחייו, ולא בממון שעדיין לא החזיק בו האב, אלא רק היה ראוי ועומד להיות שלו. מבואר לקמן בדף קכ"ד עמוד ב', במקור הדין הזה, שהוא ממה שנאמר בדין בכורה בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, ולא במה שאינו מצוי, תחת ידו בחייו. 3 אופני ראוי מובאים בסוגיות הללו. א', ירושה שנפלה לאב לאחר מיתתו, שאפילו שהוא יורשה בקבר ומנחילה לבניו, כמבואר לעיל בדף קט"ו עמוד ב', במי שאין לו בן או בת או אח, שירושתו ממשמשת והולכת דרך אביו המת בקבר, ועוברת ליורשי האב, אם גם יורשי אביו אינם בעולם, הרי הם יורשים אותם בקבר, ומורישים אותה ליורשיהם, וכך ממשמשת הירושה בקבר עד שימצא מי שירשנה. אבל אין הבכור נוטל בפי שניים לפי שלא הייתה מוחזקת ביד האב בחייו. ב', אופן נוסף של ראוי, מלווה שהיה לאב על אחרים ולא גבה אותו עד שמת, שלכמה שיטות אין הבכור נוטל בו בי שניים, משום שהמלווה נחשב לראוי ולא למוחזק. ג', שבח שהשביחה הירושה לאחר מיטת האב, באופנים מסוימים אין הבכור נוטל בו פי שניים, לפי שלא היה מוחזק אצל האב בחייו. בהמשך הסוגיה יבוארו חילוקי הדינים ושיטות התנאים בדין שבח. ועוד סוג ראוי המובא בפוסקים, ממון של אדם שאינו ברשותו כגון גזילה נמצאת בשעת מיטת הנגזל ביד הגזלן. לכמה שיטות אין הבכור נוטל בפי שניים, משום שגזילה אינה ברשות בעליה לעניין שאינו יכול להקדישה. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת בכורות. הבכור שהוא בן של כהן נוטל פי שניים בזרוע ולחיים ובקיבה של בהמת חולין טהורה. מצוות עשה היא על כל השוחט בהמת חולין טהורה לתת ממנה את הזרוע הימנית ועל החיים והקיבה לכהן. שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ג' וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם. מעת זופחי הזבח עם שור עם שה ונתן לכהן הזרוע ועל החיים והקיבה. וזו אחת מ-24 מתנות כהונה ואחת מ-10 מתנות הניתנות אף בגבולין והרי הם חולין לכל דבר. וכמו כן נוטל הבכור פי שניים במוקדשין בבהמות קודשים של אביו. ובהמשך הסוגיה יבואריו הדינים הללו, וכן נוטל הבכור פי שניים בשבח ששבחו הנכסים של הירושה מעצמם לאחר מיטת אביהן. מפרשת הברייתא באיזה שבח הדברים אמורים. כיצד? הניח להם אביהן פרה שלו כשהיא מוחקרת ומוזכרת ביד החירים, שהחקיר אותה לאחר תמורת חלק מסוים מרווח מלאכתה, או שהזכיר אותה תמורת סכום קצוב, ולא נוקט את הברייתא שהחקירוה והזכירוה היתומים, אלא מדברת הברייתא באופן שהיא מוחקרת עוד מחיי האב, משום שבכך יש יותר חידוש הבכור נוטל פי שניים בסחרה, שכן היה מקום לומר, שאם לא הייתה ברשות האב בשעת מיטה, הרי היא נחשבת ראוי. כך מסביר התוספות בדיבור המתחילה איתה. ממשיכה הברייתא ואומרת, או שהייתה פרת אביהם רועה באפר, באחו, מקום מראי הבהמות, ואינם צריכים להאכילה בעצמם, כי אם צריכים היורשים להאכילה, אין הבכור נוטל פי שניים בשבחה, כמבואר בהמשך הסוגיה. וילדה, ומה שנאמר פה וילדה גם אמור על תחילת דברי הברייתא שנאמר בה הניח להם אביהם פרה מוחקרת ומוזכרת שאם ילדה אצל הסוחר הבכור נוטל פי שניים בוולד וכל שכן בשבח שבגוף הפרה. אם כן הפרה ילדה לאחר שמת האב הבכור נוטל פי שניים בשכר החכירה והסחירות וכן בוולד, ואפילו שלא היה שבח זה בעולם בחיי האב כל שבח שבא ממילא נחשב כאילו יחזיק בו האב בחייו. אומר הריטב"א שהדין הזה אמור בין באופן שהתעברה הפרה בחיי האב ובין אם התעברה לאחר מיטתו. ובגמרא לקמן בדף קכ"ד עמוד א' יבואר שזוהי שיטת רבי, אבל חכמים חולקים וסוברים שאין הבכור נוטל בשבח פי שניים, וזאת אף על פי שאם תובע הבכור בתחילה פי שניים במלאכת הבהמה הרשות בידו, שכן שנינו לאל בדף י"ג עמוד א', בכור ופשוט שהניח להם אביהם עבד או בהמה טמאה עובד לזה יום אחד ולזה יומיים. מכל מקום, אם לא תבע את חלק בכורתו עד לאחר שבא שבח המלאכה לעולם, כלומר לאחר שכבר שילם הסוחר דמי הסחירות, אין לו בו פי שניים. כך אומר התוספות בדיבור המתחילה איתה. אבל אומרת הברייתא, אם הניח להם אביהם קרקע ובנו עליה בתים ונטעו בקרמים, כגון שהייתה הקרקע שווה 1,000 זוז והוציאו עליה יורשים 200 זוז בהוצאות הבניין, ועכשיו היא שווה 1,500 זוז, שאין הבכור נוטל פי שניים ב-300 זוז אלו שהשביחה הקרקע לאחר ניקוי ההוצאות. אין הבכור נוטל פי שניים בשבח הבניין והנטייה, אלא נוטל בו חלק פשוט בלבד כשאר רחב. שכן לא נאמר דין בכורה, אלא בממון המוחזק לאב בחייו. כל שבח שאינו בא ממילא, אלא על ידי מעשה בידיים, אינו נחשב כמוחזק, אלא כראוי בלבד. דנה עכשיו הגמרא בדין הראשון השנוי בברייתא, שהבכור נוטל פי שניים בזרוע לחיים וקיבה. תמהה הגמרא, אי זרוע לחיים וקיבה שהבכור נוטל בהם פי שניים, היחידמי. באיזה אופן הדברים אמורים? אידעתי לידי אבוהון, אם כבר ניתנו הזרוע לחיים וקיבה לידי אביהם הכהן בחייו מאת הישראל, פשיטא שהבכור נוטל בהם פי שניים, שהרי הם ממונו לכל דבר, והיא אם עדיין לא עתי לידי אבוהון בחייו, הרי לא יחזיק אביהם בממון זה בחייו, אלא רק ראוי הוא להינתן לו. והלכה בידינו שאין הבכור נוטל פי שניים בממון הראוי לאביו, כבממון המוחזק על ידי האב בחייו. מתרצת הגמרא אחא במכירי כהונה עסקינן, הברייתא מדברת בכהן שאנשי עירו הם קרובה ומכרה, והם מזכים לכהן בזיכוי גמור את כל מתנות הכהונה שבידיהם. הרשש מבאר שמזכים בליבם. רשי במסכת גיטין דף למד עמוד א' מפרש שמכיוון שרגילים המכירים והקרובים לתת את מתנותיהם לכהן הזה בלבד, מסיכים שאר הכהנים את דעתם מהמתנות הללו, ממילא הם נחשבות כאילו באו כבר לידיו. ותוספות בדיבור המתחיל אחא במכירי כהונה עסקינן כותבים שהכהן נחשב כמוחזק במתנות הללו משום שהם כהבטחת דברים של מתנה מועטת ששנינו בה במסכת בבא מציע דף מ"ט עמוד א' שאסור לחזור ממנה. ואפילו שאם חזר בו בדיעבד מועילה חזרתו, מכל מקום כל זמן שלא חזר בו, הנותן, נחשב המקבל כמוחזק במתנה הזו. וכן אומרת הגמרא, מדובר בבהמה דאשתיכית בחיי דאבוהון, שכבר נשחטה בחיי אביהם של היורשים. שכן קודם השחיטה לא חלה מצוות נתינה, ועדיין אין לכהן שום שחייה בזרוע לחיים וקיבה. ולאחר שמת שוב אינו יכול לזכות. וכסבר סובר התנה של הברייתא, שמתנות שלו הורמו כמי שהורמו דמי. ואף קודם שהופרשו מהבהמה, יש בהם מצוות נתינה כדין מתנות כהונה. לפיכך מיד לאחר שחיטת הבהמה כבר זכה אב במתנותיה, ועל כן נוטל בהם הבכור פי שניים. אבל למאן דאמר, מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין, כל זמן שלא הופרשו הזרוע לחיים וקיבה מהבהמה, עדיין איננן בכלל מתנות כהונה, ואין הישראל מזכה אותם לקרובו הכהן. והנידון הזה מצוי במסכת קידושין בדף נונחת עמוד א', במסכת מכות דף חף עמוד א', וכן במסכת חולין דף קוף למד עמוד א', והנפקמינה לכהן שבאו לידו פירות טבל קודם שהופרשו מהם תרומה ומעשר. למאן דאמר, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו, כבר זכה הכהן בחלק התרומה והמעשר שבתוך הטבל. ואם אחר גזל ממנו את הפירות, הרי הוא מוציא ממנו את התרומה והמעשר בבית דין. אילו תוספות הדיבור המתחיל וכסבר בתירוץ השני כותבים, שאף שבתרומות ומעשרות נחלקו התנאים בדין הזה, ולדעת רבי, מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין, אין זה אלא במתנות הצריכות בירור והפרשה, אבל בזרוע לחיים וקיבה שמקומם ניכר ואינן צריכות בירור, לדברי הכל אף שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. וגם חכמים החולקים על רבי במלווה וסוברים שאין הבחור נוטל בו פי שניים, מודים במתנות הללו, משום שלאחר שזכה בהם הכהן הרם כפיקדון ביד הישראל. דנה הגמרא בדין השני השנוי בברייתא, שהבחור נוטל פי שניים בבהמת קודשים שהוריש להם אביהם. שואלת הגמרא, והרי מוקדשים לאו דדיינינו, אין הם ממונו של האב אלא ממון גבוה הם. אם הם קודשי קודשים שיש בהם מעילה כגון חטאות והאשמות, פשיטא שאינו ממונו. אלא קודשי השם הם קרויים, ואפילו קודשים קלים כגון שלמים שאינם קרויים קודשי השם, שכן אינם מיוחדים להשם אלא עומדים גם לאכילת בעלים, ומשום כך אין בהם מעילה שנאמר בה קודשי השם, מכל מקום אינו ממונו אלא ממון גבוה. ומדוע נוטל בהם בבכור פי שניים? והרי בדין בכור נאמר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, וקודשים שאינם שלו אינם בכלל אשר ימצא לו. את הרצת הגמרא, הברייתא מדברת בקודשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר, קודשים קלים ממון בעלים הוא, ולשיטתו גם הם בכלל אשר ימצא לו, ולכן הבכור נוטל בהם פי שניים. לשיטת רבי יוסי הגלילי, שלמים שנאכלים בכל העיר ולכל אדם, זה ממונו, מה שאין כן קודשי קודשים, כגון חטאות והשמות שאינם נאכלים אלא לכהנים ובעזרה בלבד, או עולות שמוקטרות כליל על המזבח. ולשיטת רבי יוסי הגלילי שסובר שזה ממון בעלים, ניתן לקדש בהם גם אישה. ככה הגמרא במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב'. ודווקא מחיים סובר רבי יוסי הגלילי שהם ממון בעלים, אבל אחר שחיטה, הרי הם ממון גבוה לדברי הכל. אילו תוספות במסכת בבא קמא דף י"ב עמוד ב', דיבור המתחיל ומחיים, סוברים, שרק החזה והשוק שהם חלק הכהנים הם ממון גבוה, אבל חלק הבעלים זה ממונם גם לאחר שחיטה. ומה מקור שיטתו של רבי יוסי הגלילי, אומרת הגמרא דתניא? נאמר בברייתא במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב', וכן במסכת בכורות דף נ"ג עמוד ב', וכן במסכת זבחים, במסכת תמורה ובמסכת בבא קמא, הגוזל את חברו וטבעו נגזל לדין, וכפר הגזלן ונשבע שבועת שקר שלא גזל, ואחר כך הודעה, הרי הוא משלם לנגזל קרן וחומש ומביא אשם גזילות. ומה שנאמר בפרשה הזו בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם וכחש בעמיתו, זה בא לרבות גם את הגוזל קודשים קלים מבעליהם, ולחייב חומש ואשם, לפי שהם ממון בעלים, דברי רבי יוסי הגלילי. ובכך מתפרש היטב לשון הכתוב, מעל בה השם וכחש בעמיתו, שהקודשים קלים הם גם של השם וגם של עמיתו, שכן האימורים קרבים לגבוה על גבי המזבח, והבשר והעור של הבעלים. ומוסיף הרשב"ם שלשון ומעלה מעל האמורה כאן, זה לא במובן של דין מעילה, שכן אין מעילה בקודשים קלים, אלא היא מלשון שינוי. כמו שנאמר בפרשת סוטה בספר במדבר, פרק ה' פסוק י' ב', איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. אלו כאמור דברי רבי יוסי הגלילי, חכמים חולקים וסוברים שגם קודשים קלים ממון גבוה הם, ואין בהם חיוב חומש ואשם, וכן אי אפשר לקדש בהם אישה. ולשיטתם, אכן אין הבכור נוטל בהם פי שניים. עכשיו דנה הגמרא בדין השלישי השנוי בברייתא, הניח להם אביהם פרה מוחכרת ומוסכרת ביד אחרים, או שהיה רואה באפר, באחו, וילדה, בכור נוטל בה פי שניים. שואלת הגמרא, אשתא, מאחר שבפרה מוחכרת ומוסכרת ביד אחרים, דלה ברשות הדמרת דידוקאי מאמר צ'קיל, שאפילו שאינה עומדת ברשות בעלי האב, אלא ברשות החוכר או הסוחר אינך אומר, שהבחור נוטל בשבחה פי שניים, אם כן ברועה באפר שברשות האב, מבעיה, וכי צריכה הברייתא להשמיענו שהבחור נוטל בשבחה פי שניים? הלא די להשמיענו ששבח של פרה מוחקרת ומוזכרת, נחשב למוחזק וכל שכן לשבח של רועה באפר. ומסביר המהרש"א את קושיית הגמרא, אם הייתה הפרה ברשות היורשים, ודאי לא היה הבחור נוטל פי שניים בשבח המלאכה. שכן, זה שבח שהשביחו היורשים בידיים, וגם רבי מודה בו שאינו אלא ראוי. ועם כל זה, אם היא ביד הסוחר נוטל פי שניים הבכור, משום שהשבח בא על ידי אחרים, וזה נידון כשבח דממילא. ואם כן, בשבח ולדות שאינו על ידי מעשה כלל, אלא בא לגמרי ממילא, כל שכן שהבחור נוטל בו פי שניים. מתרץ את הגמרא כמה שמלן, הברייתא בא להשמיענו בהוסיפה את דין רועה באפר, רועה באחו. דבכור נוטל פי שניים במוחקרת ומוזכרת דווקא באופן שהוא דומיה דומה לרועה באפר, רועה באחו. מה רועה באפר שבחה דממילא קאתי, ולא כחסרי במזונה, שזה שבחה במעילה ואין היורשים מוציאים ממון על מזונות הבהמה, שכן היא אוכלת מעשב השדה, אף בפרה מוחקרת ומוזכרת, אין הבכור נוטל פי שניים בשבח, אלא אם כן הוא שבחה דממילא קאתי, ללא חסרי במזונה, שאין היורשים צריכים לעלות למזונות משלהם, אלא חיוב מזונותיה, הוא על הסוחר. ואפילו שהסוחר מעלה למזונות, אין זה כשבח דעתי בידיים. זה לא נחשב לשבח הבא בידיים, מכיוון שהוא מחויב במזונותיה, מצד תנאי הסחירות שהתנה עם האב. ולגבי היורשים נחשב השבח כבא ממעילה. אבל אם היורשים מאכילים אותה, אין שבח דמי הסחירות ושבח הבלד באים ממעילה, אלא על ידי העלאת היורשים את מזונותיה. ולמרות שמפורש כבר בברייתא שבשבח דעתי בידיים אין הבכור נוטל פי שניים, מכל מקום, לולי הדמיון לרועה באפר, הייתה אבי אמינה ששבח ולדות נחשב לשבח דם ממילא. אפילו כשמעלים למזונות, משום שהוולד אינו נולד ממש מכוח המזונות, אלא בא ממילא. וכל שבח שבא על ידי מעשיהם, אינו נחשב למוחזק אצל האב בחייו, אלא ראוי בלבדו. ואין הבחור נוטל פי שניים בראוי, אלא רק במוחזק. וכמו כן אין די בכך שתכתוב הברייתא רק רועה באפר, שכן אבי אמינה שרק ולד נחשב שבח דם ממילא. אבל דמי הסחירות באים על ידי עבודת הסוחר שחורש בה. לכן הוא צריכה הברייתא להשמיענו, שגם השבח הזה נחשב שבח דממילא והבחור נוטל בו פי שניים. משום שהיורשים עצמם אינם צריכים לעשות שום מעשה בשבח הזה, אלא אחרים הם שעובדים בה. ולגבי היורשים, נחשבו לשבח דממילא. שואלים התוספות דיבור המתחיל אף מוחקרת ומוזכרת, מדוע מחלקת הברייתא בין שבח פרה מוחקרת ומוזכרת לבין שבח של בניין ונטייה? מדוע לא מחלק את הברייתא בפרה עצמה בין מעלים למזונות לאין מעלים למזונות? תרצים התוספות שאם הייתה הברייתא כותבת שבמעלים למזונות אין בכור נוטל פי שניים בשבח הפרה, אבי אמינה שרק שבח זה נחשב ראוי משום שאינו על גוף הפרה, שכן לאחר שהיא ילדה אין הוולד נמצא בגופה וכן דמי הסחירות אינם על גוף הפרה. אבל בשבח בניין ונטייה נמצא על גוף קרקע ירושה, אז נוטל הבכור פי שניים. לכן כתבה הברייתא שגם שבח זה אינו אלא ראוי ואין בו דין בכורה. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת תנאים בדין שבח האמור. שואלת הגמרא, ברייתא זו הסוברת שהבכור נוטל פי שניים בשבח הבא מאליו, מני, בשיטת מי ישנויה. משיבה הגמרא כשיטת רבי. לתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת בכורות, אין הבכור נוטל פי שניים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהם. וזוהי שיטת חכמים. אבל רבי אומר, אומר אני בכור נוטל פי שניים בשבח ששפכו נכסים מעליהם לאחר מיתת אביהם, אבל לא בשבח שהשביחו יתומים בידיים לאחר מיתת אביהם. ממשיכה הברייתא בשיטת רבי בדין פי שניים במלווה. ירשו שטר חוב שהיה לאביהם על אחרים, בכור נוטל פי שניים בדמים שיגבו מהלווה על ידי השטר הזה. ודווקא במלווה בשטר, אבל במלווה על פה, אין הבכור נוטל פי שניים גם אם הוא ילווה זאת בעידים. משום שיכול הלווה לטעון, פרעתי, שכן המלווה את חברו בעידים, אינו צריך לפורעו בעידים, ומאחר שאין הפיראון מובטח, אינו נחשב מוחזק אלא ראוי בלבד. אם כן, אם ירשו שטר חוף שהיה לאביהם על אחרים, בחור נוטל בו פי שניים בדמים שיגבו מהלווה על ידי השטר הזה, ואף שלא הוחזק האב בחייו בדמי הפיראון, ואינם אלא ראוי, מכל מקום, מכיוון שהוא מוחזק בשטר, ועל פי השטר גובים את החוב, הרי זה כמו שהשטר השביח את דמי הפיראון, ודינו כדין שבח דם ממילא שלרבי נוטל בו הבכור פי שניים. אבל לשיטת חכמים שאין הבכור נוטל פי שניים בשבח, הוא הדין למלווה שלא נוטל בו פי שניים. ממשיכה הברייתא ואומרת, יצא עליהם שטר חוב שהיה אביהם חייב לאחרים חוב מלווה בשטר, ובא המלווה לגבותו מקרקעות הירושה המשועבדות לו. הבחור נותן פי שניים בפיראון החוב, שכן כל הנכסים משועבדים בשווה לפיראון ההלוואה, ועל כל אחד מהיורשים לפרוע כפי חלקו בירושה. אם אמר הבחור, אינני נוטל פי שניים בירושה, ולפיכך אינני נותן פי שניים בפיראון החוב, רשאי הוא לעשות כן. ואינו יורש אל החלק פשוט בלבד, וממילא אינו פורע למלווה אל החלק אחד כפשוט. אומר הרשב"ם, יש מפרשים שהדין הזה הוא המשך לדין הקודם, שהבחור נוטל פי שניים במלווה בשטר, שאם אמר הבחור איני נוטל פי שניים במלווה זו, ולפיכך איני פורע פי שניים בשטר חוף שיש לאחרים על אבינו, הרשות בידו. אומר הרשב"ם, ושיבוש גמור הוא, שהרי בין כך אין הבעל חוב גובה מחוף שיש לאביהם על אחרים לאחר מיטת האב, שכן דין חוב זהו כמטלטלין, ואין בעל חוב גובה ממטלטלין של יתומים, אלא בהכרח כוונת הברייתא למחילת הבכור על חלק בכורתו בקרקעות הירושה. והנפקא מינה היא שבא בעל החוב לגבות את חלק הבכורה עליו לתבוע את שאר האחים לדין, ואם אינו יכול לקופם לדין או שהלכו למדינת הים, יפסיד, שכן אין הבית דין מורידים את הבעל חוב לקרקע המשועבדת לו, עד ששומעים את טענת בעלי הקרקע, שמה יטענו שכבר פרעו או שכבר פרע אביהם את השטר הזה, ויביאו ראיה על הדבר. תוספות בדיבור המתחיל ואם אמר כותבים בשם רי, שהנפקא מינה היא במקום ששאר האחים קטנים, שמאחר שהסתלק הבחור מחלק בכורתו וזכו בו האחים הקטנים, אין הבעל חוב יכול לגבות חלק זה, שכן קיימלן אין נזקקים לנכסי יתומים קטנים, אלא אם כן ריבית אוכלת בהם. עוד פירוש בשם רבינותם אומרים התוספות שמדובר בשטר חוב שיצא על הבכור עצמו, שבידו למחול על חלק בכורתו כדי שלא יוכל הבעל חוב לגבותו בחובו. הרי מגעש כותב שהיורש אינו רשאי להסתלק מהירושה ולומר לבעלי החוב, הרי הנכסים לפניכם ואיני רוצה לא לירש ולא ליתן, אלא כופים אותו להתטפל בדבר ולמכור את הנכסים ולפרוע לבעל חוב. אבל זה אומרת הברייתא שהבחור יכול להסתלק מחלק בכורתו ואינו מחויב לטפל בו ולפרוע לבעל חוב ממנו. ועל הרי מגעש תמאו הרשב"א והריטב"א והר"ן. הרי אפילו הלווה עצמו יכול לומר לבית דין, שומו למלווה ותנו לו כמה שתרצו. אז מאיך חיתיתי שיהיה היורש מחויב לטפל בנכסי האב כדי לפרוע מהם? ויש מיישבים שאפשר שכך הוא לשיטת רבונה בריידר רב יהושע, שסובר שפריעת בעל חוב מצווה. הרעבד כותב שעיקר חידוש הברייתא הוא, שאם אמר הבחור איני נוטל ואיני נותן, הפסיד את חלק בכורתו ואינו יכול לחזור בו. ואת עכשיו הגמרא את מקור שיטתם של חכמים. מה הייתה המיו דה רבנן הסוברים שאין הבכור נוטל פי שניים בשבח דה ממילא? משום דה אמר קרא בירושת הבכור בספר דברים פרק חפה לפסוק י' ז' לתת לו פי שניים. מתנה קריה רחמנה לחלק הבכורה, שכן לתת זו לשון מתנה, ומלמדנו הכתוב שדין חלק זה כדין מתנה. מה מתנה דמטיה לידי? אינה שייכת אלא בדבר שכבר בא ליד הנותן, שכן אין אדם נותן דבר שעדיין אינו ברשותו, שכן אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אף חלק בכורה דמטיה לידי, אין הבכור זוכה בו אלא בדבר שכבר בא ליד מורישו בחייו. אבל שבח שהשביחו הנכסים לאחר מיטת האב ולא זכה בו בחייו, אינו מוריש בו לבנו הבכור חלק בכורה, ואין בו אלא דין ירושת פשוט. ולכמן בדף קוף חבד את עמוד ב' משמע, שמאותו הטעם שלחכמים אין הבכור נוטל פי שניים בשבח, גם אינו נוטל במלווה. שואל רבינו יונה, מה העניין מלווה אצל שבח? הרי מלווה ישנו בהקנאה, שכן יכול אדם למכור שטר חוף שיש לו על אחרים, ומדוע לא ייטול בו הבכור פי שניים? הוא מתרץ בשלושה דרכים. א', שהגמרא לכמן חולקת על הסוגיה אצלנו וסוברת שטעמם של חכמים אינו משום שמתנה קריה רחמנה, אלא משום שהשבח אינו בכלל כל אשר ימצא לו. ב', הגמרא לכמן מקשה כך רק על מלווה על פה, שאינו במחירה, ואם כן בהכרח שאין הבכור נוטל בו פי שניים. ג', שיטת הריף שמחירת שטרות אינה מן התורה אלא מדרבנן, ועל כן אין הבכור נוטל פי שניים גם במלווה בשטר. עכשיו מבארת הגמרא את מקורו של רבי, ורבי אומר אמר קרא על ירושת בכורה פי שניים, וכלל את החלק הפשוט שיורש הבכור יחד עם חלק הבכורה במילה אחת. נמצא שמקיש משווה הכתוב את חלק הבכורה לחלק פשוט, שכן אם לא בא להקישם היה לו לכתוב לתת לו חלק אחד נוסף על אחיו, ולא לכלול את החלק הפשוט וחלק הבכורה יחד במילים פי שניים. וממילא בא כתוב להשוות ולהקיש, מה חלק פשוט מורישו אב לבניו, אף על גב דלא מטה לידי לא בא לידו בחייו, שכן בירושת פשוט לא נאמרה לשון מתנה, כגון שבח שהשביחו הנכסים לאחר מיטתו, אף את חלק הבכורה הוא מוריש לבכורו, אף על גב דלא מטה לידי בחייו. וירושת פשוט היא גם בראוי גמור, כגון שבח שהשביחו היורשים בנכסים לאחר מיטה, הוא מתחלק ביניהם בשווה. ואפילו שלדברי הכל אין השבח הזה נחשב למוחזק אצל האב, כמו כן כגון שמת האב בחיי מורישו ואחר כך מת מורישו, שהאב יורשו בקבר ומוריש את ירושתו לבניו, ואפילו שלא זכה בכלל בחייו. אבל מודה רבי שאין הבכור נוטל פי שניים בראוי גמור, שכן נאמר דין בכורה בכל אשר ימצא לו, ולא הוקש חלק בכורה לחלק פשוט, אלא לעניין שבח דמימילה. שואלת הגמרא, ורבנן נמי הכתיב פי שניים, ולשיטתם שחלוק דין בכורה מחלק פשוט לעניין שבח, לשם מה היקישה מה כתוב? משיבה הגמרא, הוא ההיקש הזה נאמר לעניין למית ולי, לתת לו לבכור את שני חלקי ירושתו, אחד מצרה, בגבול אחד, שכשם שהפשוט נוטל את חלקו במקום אחד, כן הבכור מקבל את חלק בכורתו בסמיכות לחלק הפשוט שלו. וכגון שהם שני אחים ונפלו להם שלושה שדות, שאינם מפילים שלוש גורלות, שניים לבכור ואחד לפשוט, שכן אם ייפול חלק הפשוט בשדה האמצעית, יפסיק בין שני שדותיו של הבכור. אלא יפילו שני גורלות על שתי השדות החיצוניות, אחד לבכור ואחד לפשוט, ויטול הבכור את השדה שטיפול לו יחד עם השדה האמצעית הסמוכה לה. ורבי דורש מהיקש את שתי ההלכות, גם שהבכור נוטל פי שניים בשבח, וגם שמקבל את שני החלקים במיצר אחד. שואלת עכשיו הגמרא, ורבי נמי יכתיב בירושת הבכורה לתת לו, שמשמעו מתנה, ולשיטתו שאב מוריש את חלק הבכורה גם בדבר שלא בא לידו, לעניין מה מדמה אותו למתנה. משיבה הגמרא, הוא לשון מתנה שנאמר בבכורה בא ללמדנו, שאם אמר הבכור איני נוטל פי שניים ואיני נותן פי שניים בפיראון חוב אבינו, רשאי, שכשם שבמתנה אין האדם זוכה אלא מדעתו, הוא הדין לירושת בכורה שאין הבכור זוכה בבעל כורחו אלא בידו להסתלק ממנה. הוא מסביר הרשב"ם שחכמים דורשים מהמילים לתת לו את שני הדינים. מהמילה לתת הם דרשו שמתנה קריה רחמנה לעניין שאינה אלא במה דמטיה לידי דאב בחייו, ומהמילה לא דרשו שאין הבכור זוכה בחלק הבכורה עד שיבוא לידו, ולכן יכול להסתלק ממנו קודם החלוקה. ודווקא לחכמים צריך את שתי הדרשות, משום שלשיטתם הדרשה היא מהאיתור לתת לו, אבל לרבי הדרשה היא מהקש ולא מאיתור. ולכן כותב הרשב"ם שאפשר ללמוד את שתי ההלכות מאותו היקש, שכן אין היקש למחצה. כך מסביר המהר"ם. מפרש את הגמרא באיזה שבח נחלקו רבי וחכמים. אמר רב פאפה, דיקלה ואלים ערה ואסיק סרטון. אם הוריש להם אביהם דקל ולאחר מיטתו גדל והתאבע, או שהוריש להם קרקע ולאחר מכן התייפתה מאליה, על ידי שעלה בסרטון חול וטיט שנגרפו אליה על ידי הים, וכולי אלמה לא פליגי דשקיל, אין חולק על כך שהבכור נוטל פי שניים בשבח הזה של הדקל והקרקע, שכן אף לשיטת חכמים שבח זה איננו דבר מחודש, אלא בכלל הממון שיוחזק אצל האבא, שהרי לא השתנה שם הדקל והקרקע על ידי השבח הזה. כי פליגי, נחלקו רבי וחכמים בחפורה ואב ושובה לי, בשחת שהוריש להם אביהם, ולאחר מיטתו נעשתה שיבולים, וכן נחלקו בשלופופי ואב ותמרי, דקל שהתחיל להפריח פירות, ולאחר מיטת האב נעשו תמרים. למר סבר רבי סובר שבחה דמימילאו, ועל כן הוא נחשב כמוחזק אצל האב, והבכור נוטל בו פי שניים. ומר סבר חכמים סוברים שלאחר שהושבחו השחת והפרחים, ונעשו פירות, השתנה שמם. והרי הם דבר חדש שאינו בכלל הממון שיוחזק בו האב, ועל כן אין הבכור נוטל בו פי שניים. ויהיה הגמרא את ההכרעה בהלכה במחלוקת חכמים ורבי שהובא לאל. אמר רבא ברחנה, אמר רבי חייא, אמר רבא ברחנה בשמו של רבי חייא דיין, שעשה כדברי רבי ופסק שיטול הבכור פי שניים בשבח, עשה. פסק דינו קיים ואינו חוזר, ואינו כתועה בדבר משנה. וכן אם עשה כדברי חכמים ופסק שאין לבכור פי שניים בשבח, עשה. מה שעשה עשוי, ואינו חוזר. ומפרשת הגמרא, מספקה להסתפק רבי חייא. האם הכלל הנקוט בידינו במסכת העירובין דף מ"ו עמוד ב' הלכה כרבי מחברו, אמור דווקא במחלוקת שבין רבי לבין תנא יחיד אחר, ואולם לא מחבריו. אם רבים חולקים עליו על רבי, אין הלכה כמותו, ומאחר שנחלקו עליו חכמים רבים בדין השבח, אין הלכה כמותו. זה צד אחד של הספק של רבי חייא. או שבכל מקום הלכה כרבי מחברו ואפילו מחבריו הרבים, ואם כן גם בדין שבח הלכה כמותו. ומאחר שספק הוא האם הלכה כרבי בשבח או לא, לפיכך בין אם עשה הדיין כדבריו של רבי ובין אם עשה כדברי חכמים, מה שעשה עשוי. ודווקא אם יכול הדיין להכריע מדעתו במחלוקת הזו שנראים יותר דברי רבי או דברי חכמים, אבל אם אינו יכול להכריע מדעתו, יש לו לפסוק לטובת המוחזק, כדין המוציא מחברו עליו הראיה. מקום שאין מוחזק, כל דעלים גבר. כך כותב הקובץ ציורי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי, דף קוף חף ג' ממסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, אילו בית חלקים קיבל יוסף יותר משאר אחיו? שאלה שנייה, מה הפירוש בחרבי ובקשתי? שאלה שלישית, איכן מצינו שהתורה לא דיברה אפילו בגנות בהמה? שאלה רביעית, אילו ברכות נתן יעקב ליוסף? מי שלא? שאלה חמישית, לרבי אלעזר, מה הפירוש? עיני לאה רכות? והשאלה האחרונה, מדוע החליט יעקב לשוב לביתו רק אשר נולד יוסף? בשאלות הללו לשינו מסיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ערב, ראש חודש סיוון, הבא לנו על כל בית ישראל לטובה ולברכה. חפתת באייר תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף קוף חף גימל ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, ראש חודש סיוון תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, ונלמד שני דפים, דפים קוף חף דלת וקוף חף ה' של מסכת בבא בתרא. אני קורא מנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.